חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לליטל שמש שפרסמה לאחרונה ספר בשם כמה שווה יהודי מת. בין השאר היא מרכזת בספר הזה את פעילותה של הרשות הפלסטינית ברשותו של אבו מאזן לתמיכה בטרור, בנתונים ובמספרים. רבים אצלנו סבורים שהרשות הזאת נלחמת בטרור ובכך מסייעת לישראל. הם נסמכים על הצהרות אבו מאזן המתנגד לכאורה לטרור ולמאבק אלים. אז ככה, בשנים האחרונות אחת לשבועיים בממוצע איש מנגנוני הביטחון של אבו מאזן מבצע פיגוע ירי נגד יהודים. אחת לשבועיים. 87 רוצחים כאלה בשנים האחרונות. ואי אפשר לשכוח שאבו מאזן והרשות מממנים את אש"ף, שמממן את הפתח, שמממן את גדודי חללי אל-אקצה, שכל מדינות אירופה, ארצות הברית, קנדה ואוסטרליה הכריזו עליו ארגון טרור. ועוד לא הגענו למשכורות העתק שמקבל כל מחבל בכלא אצלנו, בייחוד אם הצליח לרצוח יהודי. והוא או משפחתו, אם נהרג, זוכים למיליונים. רק שנבין, משפחות 1,500 מחבלי הנוח'בה, הרוצחים והאנסים והמתעללים של 7 באוקטובר, שנהרגו בדרום, קיבלו כבר באוקטובר 2,789,430 דולר. וגם המאות שלחדנו כבר מקבלים משכורת מאבו מאזן. ולכן כשראש השב"כ לשעבר נדב ארגמן נאם בכנס ה-INSS בשבוע שעבר ואמר שהרשות הפלסטינית אינה ארגון טרור, הוא שיקר לכם בפנים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. זה לא באמת חוכמה שיצא עכשיו נגד הרב הראשון, האחרון לציון, יצחק יוסף, על דרשתו האחרונה בה הוא מאיים עלינו שהם ירדו מהארץ אם ננסה לגייס אותם. אז אני אנסה למצוא נקודה קצת יותר מדויקת לדיון הזה, והנקודה היא לא עצם העובדה שהם לא מתגייסים. מה לעשות? ובן גוריון עשה את השגיאה ההיסטורית ההיא והתיר ל-400 או 600 תלמידי חכמים להסתופף באוהלה של תורה. הוא לא חלם שמקץ דור או שניים הם יהיו 60,000. הנקודה היא שלא רק שהם לא מתגייסים וצופים בנו נהרגים ונפצעים בהמוננו על הגנתם, הם גם באים בטענות וגם מאיימים וגם מתנסים עלינו. למשל, מי אנחנו בכלל שאפילו נעלה בדעתנו לגייס אותם? הרב הראשי המתפרנס גם הוא מקופתה של המדינה עליה הוא מסרב להגן, טוען שאסור בשום פנים ואופן לגייס את שבט לוי. זה לא יעלה על הדעת. מישהו עשה חיפוש באתר של נופלי מלחמות ישראל וגילה שיש 780 נופלים ששם משפחתם לוי. קרוב ל-1,000 מבנינו הנופלים על הגנת המולדת הם לוי. אז מתברר שמישהו דווקא כן גייס אותם, ועל האיום של הרב הראשי שהוא הרב של שבט המשתמטים ולא שלי, אין מה להגיב. זה לא רציני, זה לא ראוי. אני רק שואל את עצמי מתי הכוחות שכן מתגייסים וכן תורמים להגנת הארץ הזו ופריחתה יתאחדו לגוף אחד ויבהירו למשתמטים שזהו, זה נגמר. האלונקה כבדה מדי.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
טוב.
מה קורה? עוד הזקות בצפון כל הזמן.
כן, כן, שם מלחמה. מלחמה.
ארדוב
ואנחנו עוצרים. ביחס לשוטר שלך, אני בוודאי, באמת הזדעזעתי לשמוע את הרב הראשי.
אם כי אתה יודע שכל דור ודור, כל כמה שנים מישהו מהם אומר את זה, זה לא חדש.
לרדת מארץ?
כן.
לא שמעתי.
כן, 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 כן.
זה לא שמעתי, אני שמעתי את המורים, לא נשרת וזה, ואת התורה מצילה אותנו, הדברים האלה מוכרים. מרתק אותי שזה הספרדים שהשתכנזו, כי רבים מאוד מצון מרעיתם משרתים בצבא.
ברור,
אלה שנזקקים להם.
שעשיש זה 50%.
ועל זה הולך ונהיה דחוף מאוד, דחוף מאוד, לקחת את הרבנות ולהעביר אותה לציונות הדתית, שנלחמת ונופלת ומוסרת את נפשה, משרתת ולומד תורה, וזה עוד אחד הדברים שנכנעו לחרדים, לא, בלי כל הכרח, כי הם עצמם לא נזקקים לשירותי הרבנות הראשית, יש להם הכשרויות שלהם.
כן, אבל שולטים בזה.
אבל הם שולטים בזה כעמדת כוח.
לא יכולתי להסכים יותר.
ואין צורך להשאיר את זה בידיהם.
חד משמעית.
היו רבנים ראשיים מהציונות הדתית שקראו לגייס, קראו להתגייס וקראו ללמוד תורה.
מה זאת אומרת, הרבה ציונים דתיים קוראים לזה, זה חלק מה, בואו נבוא על רשימת הנופלים, זה נוכחות יותר ממשקלם, ובכלל אני לאט לאט מתגבש בעובדה שצריך פשוט לשלול כל קצבה, כל שקל, כל גרוש, ואפילו זכות הצבעה, וערביי ישראל שירות אזרחי, מי שלא, אותו דבר.
מה עם זכות הצבעה, להם אתה משאיר?
לא, מי שלא עושה שירות אזרחי, אותו דבר.
שירות אזרחי אתה תמצא,
אתה לא תיקח אותם לצבא. אגב, גם את החרדים אני מוכן לקחת לכל מיני. טוב, נו, קודם בוא אני לוקח אותך לחדשות ומחזיר אותך.
עכשיו 17:00 עם בן כספית ואריאל דאד.
אנחנו מפיקים נוסף נבוא ושמואל בן סימון אחרי על השידור בני שאולסקי, וכן, היה לנו עכשיו הותר לפרסום רב סמל במילואים מיכאל גל, בן 29 מירושלים, דרום הרצועה, במסייעת של גדוד 450 ביסלח, וזה מזכיר לנו הרי שהעסק שם לא נגמר, הוא נמשך, והוא נמשך חזק. אני קצת נחשפתי לאחרונה לפעילות של צהל, אמנם במקום 28 חטיבות יש עכשיו 4 בתוך הרצועה, אבל הן נלחמות.
מצאו שם את הנשק של מחת הנחל.
מחת הנחל, נכון.
שנרצח ביום הראשון, שנפל ביום הראשון למלחמה.
ועובדים
בשכונה, כל הזמן. בשכונה קוויטית של חאן יונס.
אני ראיתי קצת תמונות מהשכונה הקטרית בחמד. שמע, יש שם בנייני מגדלי דירות כמו בסביוני משהו אצלנו.
כן, זאת אומרת, היו באמת איזה דימוי של רצועת עזה
חושה.
מיליארד פחונים, והיו שם שכונות עושר, ואנשים כן. חיו גם בבריכות וסופרמרקטים טובים.
חד
אבל
משמעית.
אני לא רוצה להתחלף גם עם העשירים שלהם.
לא נתחלף איתם. ברק רביד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
עושה רושם שיש מלחמה גם בין ישראל לארצות הברית. יש לנו את ביידן בערך כל שעה מעלה את הרף של עצמו, והשיא היה נכון בנתניהו גורם לישראל יותר נזק מתועלת, פעולה ברפיח קו אדום. איך אתה מפרש את זה, ברק?
אני חושב שבימים האחרונים, במיוחד מאז אולי נאום מצב האומה של ביידן, המדיניות של הנשיא היא די ברורה. מצד אחד להתנתק מבנימין נתניהו, מצד שני להמשיך לתמוך בישראל. זה יותר מורכב ממה שזה נשמע, כי הרי בנימין נתניהו הוא ראש ממשלת ישראל, אז איך עושים דבר כזה? אז רואים איך בדוגמה ברעיון שביידן נתן ב-MSNBC אתמול, הוא מצד אחד אומר שנתניהו גורם נזק לישראל, והוא אומר שהמבצע ברפיח שנתניהו רוצה לצאת אליו הוא קו אדום, מצד שני הוא אומר אין קו אדום בכל הנוגע לתמיכה בישראל ולהמשך הספקת הנשק ומערכות נשק כמו כיפת ברזל ודברים אחרים כדי שישראל תוכל להגן על עצמה.
אולי כי מהביקור של גנץ הוא למד שכל ממשלת ישראל הולכת על רפיח.
יכול להיות, אני חושב שדווקא מהביקור של גנץ הוא זה שלמד כמה בממשל האמריקאי מתייחסים לרפיח כקו אדום. כלומר, אני אגב הייתי בטוח שמישהו שהוא חבר בקבינט המלחמה אמור לדעת את זה גם לפני, בלי לנסוע לאמריקה, כיוון שהדברים נאמרים בפומבי, גנץ היה צריך לנסוע לאמריקה כדי להבין את זה.
אבל הם נאמרים בפומבי עם התנאיה, כלומר, כל עוד יש שם מיליון פלסטינים, אתם לא יכולים לתקוף. הם לא אמרו, אם תצליחו להזיז אותם, אתם לא תהיו רשאים לתקוף. הם פשוט סקפטיים מהיכולת שלנו להניע את האוכלוסייה חזרה למקום אחר.
בדיוק, ואני חושב שסקפטים זה מילה עדינה, אני פשוט חושב שהם חושבים שזה בלתי אפשרי. ולכן מבחינתם רפיח זה קו אדום, ואגב, אתם יודעים, הקבינט לא קיבל החלטה לצאת למבצע ברפיח, הוא אפילו לא קיבל החלטה להתחיל לפנות האוכלוסייה מרפיח, כזה תהליך. לוקח כמה שבועות, ולכן אני עוד לא רואה את זה קורה, ובוודאי אחרי שמה שביידן אמר אתמול, אבל אני חושב בעצם מה שקורה פה זה שביידן הגיע לאותה נקודה שהגיעו שלושת קודמיו האחרונים שלושה מקודמיו בתפקיד, גם ביל קלינטון, גם ברק אובמה וגם דונלד טראמפ, שכל אחד מהם עבד עם נתניהו והגיע למצב שפשוט נמאס לו ממנו. אצל קלינטון הוא הצליח להתנתק מנתניהו ולשמור על רקורד פרו-ישראלי ועל תדמית פרו-ישראלית. אובמה התנתק מנתניהו אבל איבד את הציבור הישראלי, ודונלד ודונלד טראמפ מנתק מנתניהו כבר אחרי, בעצם די אחרי שהוא הפסיק להיות נשיא, ולכן ההשלכות, אם יהיו, יתבררו רק אם הוא יחזור לתפקיד. וביידן עכשיו נמצא במצב שהוא ערב הרמדאן, במערכת בחירות, וזה תרגיל מאוד מאוד מורכב ומסוכן מבחינתו, לעשות את מצד אחד ההתנתקות הזאת מנתניהו, מצד שני להבהיר שהוא ממשיך לתמוך בישראל.
אז זהו, אז בעצם קודם כל גם עוד לא אמרנו, וסגנית הנשיא קמלה האריס ברעיון אחר אומרת בעצם
בדיוק
שזה חשוב להבחין, או לפחות לא לבלבל בין ממשלת ישראל לאזרחים ישראלים.
בדיוק.
שזה, תסביר לנו את זה ברק, זה דרך התנסחות שמדברים על דיקטטורות, כאילו אנחנו לא נגיד, העם הצ'יליאני זה לא הנהגה הצ'יליאנית.
לא, לא, אז זה, אגב, אני חושב שאתה יודע, אני מסתכל על הסקרים, כולנו רואים כבר כמה חודשים, בין 70-80% מהציבור רוצים שנתניהו יתפטר, כן? אז ככה שזה לא שזה משהו שהוא, דבר שהוא מנותק, כן? אבל אני חושב שמה שאמרה סגנית הנשיא זה בדיוק המדיניות שביידן לוקח. כלומר, להתנתק מנתניהו ולהמשיך לתמוך בישראל. ואני חושב שזה לא היה איזה, לפחות מה שאומרים לי אנשים בסביבתו של הנשיא, שלא היה איזה אירוע אחד שגרם לו עכשיו לשנות כיוון, זה היה איזושהי הצטברות בשבועות האחרונים של כל מיני מקרים והחלטות שנתניהו קיבל, שפשוט גרמו להם להרים ידיים ולהגיד אי אפשר לעבוד איתו יותר.
רק בוא נזכור שכשהתחילה המלחמה כולנו דיברנו על ינואר. ואחר כך, עכשיו אנחנו במרץ, המלחמה נמשכת, אז תראה, השאלה אם הוא מצליח ללכת עם ולהרגיש בלי.
בן ואריה, שנייה. צריך להגיד עוד דבר, כן? אין מלחמה בעזה. יש לחימה אולי, אוקיי? מלחמה אין. כמו שאתה אמרת, 4 חטיבות פועלות ולא 24.
נכון, זה עכשיו סוג של בטש מחוזק.
יש יותר לחימה, ואגב, אתה יודע איפה יש מלחמה, ואנחנו לא אומרים את זה? בגבול הצפון יש מלחמה, אבל הממשלה לא קוראת למלחמה.
רגע אמרנו, לא, לא,
אני אומר, לא, לא, אבל אני אומר, הממשלה, נתניהו, לא מכנה את מה שקורה בצפון מלחמה. הוא מנסה להמעיט מחשיבות האירוע. ואת מה שקורה בדרום, שהוא כבר מזמן לא מלחמה, הוא ממשיך לקרוא לו מלחמה, אוקיי? ונשאלת השאלה מדוע, כן? למה הדבר הזה קורה? ואני חושב שהדבר הזה קורה מסיבות שהן כנראה נעוצות בפוליטיקה ופחות בביטחון לאומי.
סנדרס, עוד אוהד ישראל, סנטור אמריקאי ברני סנדרס אומר עכשיו, אפשר להתנות ולהפסיק סיוע צבאי לישראל עד שזאת יפעל לפי החוק הבינלאומי. חמאס מצד אחד, ממשל נתניהו מצד שני, לא יכול להיות אלה שישלטו אצל הפלסטינים ובישראל אחרי מלחמה. אבל סנדרס זה לא ביידן, ובואו נדגיש, ברק רביד, אין סכנה לתמיכה האמריקאית, גם לא בזכות ישראל להשמיד את חמאס, והוא אומר את זה כמעט כל משפט. הוא בעצם מנסה להפסיק כמה כן להשתלט אותה.
חלק מהתסכול של ביידן, שהוא יודע שהוא לא יכול להפסיק לסייע לנו.
הוא לא רוצה, אריה, להפסיק
לסייע לנו. לא, הוא גם לא רוצה להפסיק לסייע לנו, כן? הוא לא רוצה
אותנו באמת.
אני לאנשים למדתי בשבעה באוקטובר ללמוד על היכולות שלהם ולא על הכוונות שלהם. אני לא יודע מה הוא רוצה, אני רק יודע שהוא לא יכול.
אריה, אתה צודק, אוקיי? אתה צודק, אני מסכים איתך, אבל, ויש פה אבל גדול, והאבל הזה הוא רפיח. וכשביידן אומר קו אדום, זה אומר שאם למשל, עד היום, האמריקאים חסמו בבטו במועצת הביטחון, החלטה על הפסקת אש בעזה, חסמו אותה עד היום, מבצע ברפיח, להערכתי, והיא לא רק הערכה, יגרום לזה שלא יהיה וטו אמריקאי.
זה לגמרי okay, תלוי כמה זמן ייקח לקחת את רפיח, ואם ייקחו אותו, במהירות רבה...
כמה זמן אנחנו כבר בחניונס? שלושה חודשים.
יצטרכו לעשות את זה אחרת.
אנחנו כבר שלושה חודשים בחניונס, אריה.
אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. באמת, לקחת את זה בסגנון ששת הימים, ולא בסגנון
ששת הימים כבר לא יהיה. תהיה פעולה ברפיח, היא לא תהיה ארוכה, היא תהיה מתואמת עם האמריקאים, והיא לא תהיה עכשיו, זה האמור שלי. דבר אחרון, ברק רביד, בעצם כמה ממה שאנחנו שומעים עכשיו מהאמריקאים זה קמפיין?
האמת היא, אני לא חושב שזה מה ש... כאילו, עוד פעם, זה לא מנותק, כן? ודאי שזה לא מנותק, זה בשנת בחירות, כן? אבל האם ביידן היה אומר את אותם דברים שהוא אמר בריאיון אתמול, גם אם לא הייתה מערכת בחירות עכשיו? אני מעריך שזה לא היה מאוד מאוד שונה.
ברור. ברק רביד, כתב פרשן מדיני וואלה ואקסיוס, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
השר מיכאל אליהו, שר המורשת עוצמה יהודית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
בשורות טובות. בשורות טובות, אני עכשיו מתלבט במה להתחיל, אם בנושא המרכזי...
בוא נתחיל מהכי חשוב, מההודעה של הרב הראשי הספרדי הראשון.
זה הכי חשוב, אריה? אוקיי, זרמתי.
הכי חשוב.
אז בוא נשמע את הרב יצחק יוסף כמה שניות, ותגיד את דעתך, בבקשה.
יהיה מה שיהיה, אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ. נהיה כרטיסים, נהיה עכשיו אצל אונגווה, נהיה עכשיו. אין דבר כזה. הם צריכים להבין את זה, כל החילונים האלו שלא מבינים את זה, שבלי התורה, בלי הכוללים, בלי הישיבות, לא היה קיום, לא היה הצלחה לצבא. החיילים מצליחים בזכות בני התורה. רבותיי, כל אחד צריך לומר את זה בגאווה, והגבל לא מדרכי השם, כן, אנחנו עוסקים בתורה, התורה היא שמגינה עלינו.
האם אפשר לשבת ללמוד תורה בחוץ לארץ ועדיין להגן על חיילי צה"ל? אולי זה פתרון לסוגיה.
טוב, אני חייב לומר שאני בדרך כלל לא אומר דברים על רבנים, ככה למדתי, ככה גדלתי, ככה חונכתי.
אתה בן של רב.
נכון, לכן ככה גדלתי וככה חונכתי, גם כשאני לא מסכים על דעתו, אני אדבר באופן עקרוני מה אני חושב. אני חושב שוודאי לרדת מארץ ישראל זו לא אופציה בשום צורה ועניין, בוודאי לא מול קושי או ויכוח פנימי כרגע. אנחנו כולנו יודעים שהיו חיילי בית דוד, לוחמים, תלמידי חכמים, בוודאי ראשי סנהדריות, אין בזה שום סתירה בין להילחם לבין ללמוד תורה. אני בהחלט מאמין בסוף הדבריו שהתורה היא מקיימת אותנו, היא זו ששמרה עלינו לאורך כל הגלות, היא זו ששומרת עלינו, היא זו שמעצבת את האופי שלנו, ובהחלט יש לה משמעות מאוד מאוד חשובה. יחד עם זה, אני חושב שיש פה איזשהו, אולי אשמנו בגדנו לחבר'ה הסרוגים שהפקירו את הבחירות לרבנות הראשית במשך שנים, ולא קידמו לשם הרבנים שהם בעלי תפיסות עולם, מה שנקרא לאומיות, ציוניות, בלי קשר כרגע למה שנאמר. גם עכשיו ההסכמים שהולכים להיות בין ש"ס לבין מפלגת הציונות הדתית, זה הסכמים שישאירו את הרבנות דווקא זו הספרדית, שהיא בדרך כלל הרבה יותר ציונית והרבה יותר לאומית והרבה פחות, עם הרבה פחות קונפליקטים בין חנה סנש לחנה הנביאה, או בין ארז גרשטיין לאברהם אבינו. והזכרנו את זה למשהו שהוא לדעתי זה פספוס גדול.
ואתה אומר שהציונות הדתית תשתף פעולה עם ש"ס לבחור רב ראשי שאינו ציוני?
רב ראשי, ספרדי, ראשון לציון. ככל שאני מבין, כרגע הדיל מדבר על זה, שהראשון לציון יהיה רב ראשי של מה שנקרא שש"ס ממנה אותו. ואני חושב שזו טעות, זו טעות מכיוון שהרב הראשי צריך להיות בעיניי זה שמרים, כאילו מסתובב עכשיו עם כל החיילים, זה שמרים להם את הרוח, זה שמחבר אותם להיסטוריה בת 3,700 שנה שלנו, שמחבר אותם כמו כהן משוח מלחמה.
כמו הרב גורן בששת הימים.
כן, ועם השופר. תגיד, השר אליהו, אז דיברנו קצת, אתה יודע, בכללי, השאלה היא, מה עושים? הרי המלחמה האיומה הזו שנפתחה בשבעה באוקטובר הבהירה לנו שטעינו. הצבא קטן מדי, חסרים 7,000 לוחמים כרגע, זה בדיוק אגב מחצית המחזור שלא לומדת, הרי יש משהו כמו 12,000-13,000 במחזור של חרדים, וכמחציתם לומדים, וכמחציתם שבאבניקים ומשתמטים. השאלה היא מה עושים, כי יש מצד אחד את האמירה, זה לא ילך בכוח, ויכול להיות שהיא נכונה, אז מה כן? כאילו, איך אפשר לרבע את המעגל הזה? הם לא ירדו מהארץ, זה הרי ברור, אני לא שמישהו פה תלה בזה תקוות.
אני חושב שדווקא כחייל לוחם, ודווקא כשאנחנו מסתכלים כרגע על כל המטוסים שמגיעים עם החיילים, שראינו את זה בעיקר בתחילת המלחמה, אנחנו מבינים היטב שהמלחמה, הלוחמים של הקרבי, אני אומר את זה כחייל שהיה צנחן.
ראיתי שהיית זנחן, אבל אז ראיתי שהיית 202, וזה לא באמת רציני, כאילו. זה לא 101, בוא נאמר ככה.
טוב, אנחנו נדבר על זה לפני יום כיפור, נראה אם אני אשתך לך על זה.
לא, ניסיתי לעשות, להטריל אותך, אני רואה שאתה לוקח את זה טוב.
אני רק אומר שבנושא הזה אתה רואה ואתה מבין שאף אחד לא נלחם בכפייה. להילחם זה זכות. להילחם בשביל המדינה הזו זה זכות, זה לא חובה. זאת אומרת, זה נובע מחובה, זה גם יש חובה, אבל זה לא מכוח החוק. זו חובה שהיא זכות מכוח ההבטחה שלנו לעם, מכוח ההבטחה שלנו לדורות הבאים, ומכוח המחויבות שלנו לדורות הקודמים שכל כך עמלו על המדינה הזו. ולכן אני חושב שמה שאנחנו צריכים להתעסק בו זה לעורר מוטיבציה, זה לא להילחם. כמו שאנחנו, אין לנו אבי אמינה לכפות עכשיו על ערביי ישראל להתגייס לקרבי. למה? כי זה ברור לנו שזה רק לייצר חיכוכים ומתח. לכן כל מי שמעלה את זה עכשיו, הנושא המרכזי שהוא מנסה לעשות זה לייצר את החיכוך. בעיניי, ככה לא בונים חומה, ככה לא פותרים משבר. הציבור החרדי, אני יכול להגיד לך שאני מדבר עם כמה וכמה אנשים, גם מהבחירים וגם אנשים צעירים, בעצמו נמצא בדילמה הזו, והוא לא יודע איך לרבה את המעגל, כמו שאמרת, איך לשבור את המקום הזה, ואנחנו צריכים לעשות את זה בחוכמה. אני רוצה לומר לך שדיברתי עם אחי שהיה רב בנחל החרדי. הוא סיפר לי שעד שהתחלנו לעשות קמפיין, עד 2013 בעצם, שהתחילו לדבר על מכסות גיוס וכדומה, התהליך בחברה החרדית היה תהליך בכיוון עלייה. ובעצם, ברגע שהתחילו לעשות מזה קמפיין, אני לא אכנס פה לשמות, כי אנחנו בדיון מאוד ענייני, אבל שהתחילו לעשות מזה הון פוליטי, אז בעצם הקיצוניים משני הצדדים נהנו מזה, הצליחו להשיג את ההתגייסות של הציבור החרדי לאחור, הצליחו לייצר מתח ומריבה בתוך הציבור. בעיניי זו טעות וזה פסול. אנחנו חייבים לעורר ולעודד מוטיבציה על הזכות הגדולה שיש לנו להילחם על העם שלנו.
אבל זה לא מצליח. אגב, גם כשלא עשו את זה, הגיוס ירד.
קראתי קולות בציבור החרדי שאומרים, אתם יודעים מה, בואו נוותר על התקציבים, אנחנו נממן את לומדי התורה. מי שעובד גם יפריש עוד מס כדי לממן אותם, זה יכול ליטול חלק מהעוקץ, מהביקורת על לא רק שאתם לא מתגייסים, אנחנו גם מפרנסים אתכם ונושאים אתכם על כתפינו. אתה חושב שהקולות האלה נשמעים באמת בשביל לחלק אחרת את העול, או רק בשביל להקחות את הביקורת?
אני חושב שהציבור החרדי, אם אנחנו נעשה את זה בצורה חכמה ולא דווקא צודקת, אנחנו נראה אותם מתגייסים באחוזים. לצורך העניין, הדובר שלי הוא בוגר הנחל החרדי, הוא גדל בגור, והוא מאוד מחובר לתורה, והוא מחובר כמובן למדינת ישראל, מאוד אוהב את מדינת ישראל, מאוד מחובר למדינת ישראל. אבל אני חושב שהתהליכים האלה הם תהליכים שצריך לעשות אותם בסכום שכל. אני כן חושב שחוץ למעשה, מה שנקרא, ביידיש או במרוקאית, אנחנו חייבים לתת איזשהו תיעדוף לבוגרי יחידות קרביות. לא בגלל שאני כזה, אני כבר עברתי את הגיל של תיעדופים, אבל בהחלט אני חושב שאנחנו חייבים למצוא איזשהו מנגנון שמפצה אותם, מכיר תודה על מה שהם עושים. זה יכול להיות בקרקעות, ואנחנו חייבים לעשות את זה.
זה לא יפתור לנו את בעיית ה-7,000, וזה צריך גם המילואימניקים, לכל מי שנותן כתף.
אני כן רוצה לומר נקודה, לסיים את הנקודה הזו. אני רוצה לומר, היום הרבה מאוד בוגרי יחידות מיוחדות, קרביות, יוצאים ללמוד לימודים אקדמיים בחו"ל, מכיוון שהתיעדוף שמדינת ישראל עושה באוניברסיטאות או בכל מיני מכונים מסוימים, נותן תיעדוף לאוכלוסייה שלא תמיד מזדהה עם מדינת ישראל. ואני אומר הפוך, בואו ניקח את החבורה הזו. אנחנו כולנו מסכימים שצריך לחזק אותם, כולנו מסכימים שצריך להכיר להם טובה, וגם כמובן לבנות אותם. אנחנו ניתן להם את זה, ואנחנו נראה שלאנשים יותר קל להגיע לקרבי, למרות שזה לא תלוי בזה, אנשים לא מתגייסים לקרבי ומסכנים את החיים שלהם בשביל הטבה כזו או אחרת, אבל אנחנו כחברה, אנחנו מציינים שהנושא הזה חשוב לנו, אנחנו מרימים אותו על נס, אנחנו מייקרים אותו, ולכן אני חושב שהנושא הזה חשוב בפני עצמו, גם אם מחר בבוקר אתה לא תראה את השבעת
אלפים. השר מיכאל אליהו, תגיד, מה עושים בצפון? כמו שנאמר פה פעמיים כבר, גם ברק רביד אמר את זה וגם אריה ואני אמרנו בהתחלה, הירי נמשך שם, אוכלוסייה מפונה, עשרות אלפי ישראלים לא יודעים מתי יחזרו הביתה, רצועת ביטחון בעצם על הגדר רק בצד שלנו, ולא רואים, הקטע הוא בעזה, לפחות אתה נלחם, אתה יודע, נשאר לך רפיח פה, מחנות מרכז שם, פה אתה לא יודע אפילו לאן זה הולך. עכשיו אני לא רוצה לעלות על דעתי מה היית אומר עכשיו אתה אם היית באופוזיציה, או שהוא, בוא נעשה את התרגיל הזה, חבר הכנסת עמיחי אליהו, איש האופוזיציה, מה עושים בצפון?
אני חושב שמדינת ישראל נערכת כרגע למלחמה בצפון, אנחנו לא נוכל להישאר במצב הזה שבו אזרחים, ביניהם גם ההורים שלי וגם חברים שלי, ואחים שלי שאני גם לא מכיר, לא יכולים לחזור לשם בביטחון שמדינת ישראל, שמדינת ישראל תגן עליהם. אנחנו עלולים חס ושלום להיכשל במשימה הכי בסיסית שלשמה קמה מדינת ישראל, וזה להגן על העם היהודי. אני חושב שאני אומר גם מפה לשר גלנט, אנחנו לא נוותר, לא לרגע. אם אתם תחשבו שמישהו ירדם ונוכל להשתיק את מה שקורה שם בצפון, זה לא יקרה. אנחנו עד חורמה כדי שאנחנו נוכל לחזור ולחיות ולטייל ולנשום ואפילו לריב בצפון. אחרת, אני חושב שאנחנו צריכים להזדקות על הרבה מאוד דברים פה. אם אנחנו לא נדע להכניע את האויבים שלנו בדרום, בצפון, בכל מקום, ונספר לעצמנו סיפורים, אז אנחנו לא נראה רק את האירוע האסון של שמיני עצרת, אלא אנחנו נראה אותו במכפלות שאני לא רוצה לדמיין אותם, וכולנו עדיין סרוטים מהאירוע הזה עמוק עמוק עמוק. אז בבקשה, תפסו על עצמכם, תצאו מהקונספציות של ההכלה.
אז אתה אשכרה לקחת ברצינות, אתה מדבר באמת כמו אופוזיציונר.
אז בוא נמשיך את זה. ערב ששת הימים באו אי אלו אלופים לאשכול, וסגרו את הדלת ואמרו, אשכול תן פקודה. למה היום זה לא קורה?
אתה יודע כמה שינויים יש מששת הימים. אני חושב שבאמת גם אפשר לראות את הגוורדיה שמובילה היום את הצבא. לא כולם מה שנקרא מיישרים קו עם תפיסת העולם של הממשלה הזו. אפשר לראות את הדברים האחרונים שכתב האלוף אהרון חליבה, מי שהיה מגד שלי אגב.
השר אליהו, אני חייב לתקן אותך פה. בשמונה באוקטובר, לא, סליחה, ב-11 באוקטובר, היה אירוע שרובו עדיין אסור בפרסום, שכלל תקיפת מנה גדולה ומהדהדת בלבנון, וכל הצבא ביקש את זה. וגם גלנט, זה נעצר על ידי נתניהו, שהכניס מהר מהר גם את גנץ ואייזנקוט כדי שיעזרו לו לעצור את זה, ודרי ודרמר, והצבא מוכן, מכיר את אלוף הפיקוד אורי גורדין, הוא סוס קרבי, סס אלי קרב, הם מאוד רוצים לעשות את זה, אל תפיל את זה על הצבא.
אבל הם לא דופקים על השולחן, זה
לא
ההבדל.
שנייה, אני אגיד לכם, יש סיבות, אנחנו פחות ערוכים לזה, יש מצוקה גלובלית ענקית של חימושים וחומר נפץ וכלי נשק, בגלל המלחמה של רוסיה-אוקראינה, וגם האמריקאים קצת גורים רגל, אפרופו זה מביא אותנו לנושא האחרון, שנושא האמריקאי, אנחנו תלויים בהם מאוד.
אני מבטיח לך שלא אתה ולא אני, וגם אף אחד לא יודע בדיוק את הפרטים. אנחנו מדברים, אוהבים לדבר כאילו אנחנו יודעים את הפרטים. אני כן חושב שיש פה איזושהי מורכבות ותפיסת החלה. אני מקווה מאוד שאנשים יתעוררו ושינו את התפיסה הזו. אני לא יודע איפה זה נתקע, אנחנו נקרא את התחקירים אחרי המלחמה, בעזרת השם, נזכה כולנו לקרוא את התחקירים האלה, שכולנו נשאר פה.
מיד אחרי שנגמור לקרוא את הגרנט.
ואנחנו נבין באמת איפה הדברים תקועים. אני לא יודע. אני מתרשם דווקא שהאווירה של ראש הממשלה היא לוחמנית, אבל שוב,
אווירה תמיד אתה הייתה לוחמנית, בתכלס פחות לוחמני, אני אומר לך את זה באחריות, ואני כן יודע את הפרטים.
אני רואה שאנחנו נלחמים כרגע, אנחנו קודשים את החמאס עד
כנותה
ממש, ואני שמח וזה וגאה בזה, ואני מקווה שאותו דבר, שנסראללה רואה את זה, ואסד רואה את זה, וכל החפצים לקלוטנו רואים את זה, והם נזהרים ומבינים מה יהיה באחר איתם. אני חושב שהגישה היום של צה"ל היא באמת גישה תוקפנית וטובה ובריאה. אני בעוצמה יהודית, אני הייתי שמח שיהיה עוד כמה עוצמות שם, אבל עדיין אני מסתכל על מה שקורה היום, אני גאה בחיילים שלנו, אני גאה ברוח הלחימה שלהם, אני גאה בהובלה של המהלך הזה, ואני חושב שנסראללה כדאי לו מאוד להיזהר.
נסראללה ייזהר, יאנוש ורפול מחכים, זוכרים? זה היה אסד, אבל... טוב, נקווה באווירה הלוחמנית והאופטימית הזו. תודה רבה לך, שר מיכאל יאו.
תודה רבה.
שלום, שלום,
שרות
טובות.
אתה זוכר, אריה, אפרופו הערתך, הגרנט אפילו לא קיבל מנדט לבדוק את הדרג המדיני.
יכול להיות, אבל למה לא מפרסמים אותו עד היום?
ולכן הם באמת הפילו הכל על...
כן,
הפילו הכל על דדו המסכן. טוב, בואו נלך, נחזור לנושא המרכזי של הערב. כמובן, נגיד שלום ל... אפשר כבר לקרוא לו מגיש התוכנית, ישי כהן, כיכר השבת, שלום.
שלום לך, שלום.
את זה לא מגיש פגוש...
אני יודע שאתה חותר, אתה חתרן בלתי נילא. אבל לא, אתה הולך לעזוב את הארץ, למזלי.
לא, דיברנו על זה אתמול, שאני אגיע מדי שבוע לפגוש, ואחזור חזרה לברוקלין.
רכבת אווירית. תגיד, מצד אחד אני ראיתי גם חברנו עקיבא נוביק, וזה מדי פעם, בכל דור ודור, הוא קם איזה שהוא גדול דור חרדי כזה או אחר, ואומר, חבר'ה, אם תלחצו עלינו, אנחנו נלך מפה.
טוב, בואו נעשה סדר. תעשה. ראשית, הייתה כאן מטרה ברורה, אני זוכר מעבר, אגב כולל אצלי עם אמירות של הראשון לציון, שאנו צריכים להסביר למה התכוון הראשון לציון, שאולי לא הובן נכון, אולי הוא דיבר בשפת בית המדרש.
דבריו הוצאו מהקשרם.
באירוע הזה אנחנו באירוע שונה לחלוטין. אמר, התכוון למה שאמר, לא מתנצל, לא חוזר בו. והאמירה היא חד משמעית מבחינת הרב הראשי, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, לא יהיה בשלום שלב דיון, על גיוס בני הישיבות, שזה אומר, אין הבדל אמיתי בין משה ארבל ליצחק גולטנופ למה שקשור לבני הישיבות. עכשיו מגיע הראשון לציון ממעמדו כגדול הרבנים החרדים, הספרדים, גדול רבני עדות המזרח היום בדור הזה, גדול הדור מבחינת הנושא הזה, מי שאמרו אוטוטו להיכנס גם לנעליו של אביו מרן הרב עובדיה יוסף כנשיא מועצת חכמי התורה, ומתווה דרך. אתם רוצים לדבר על סוגיית הגיוס, תדברו, תנסו להגיע לפשרות. אבל שום פשרה, זה הקו האדום. שום פשרה לא תכלול את בני הישיבות, ואני מדגיש, לא את החרדים, אלא בני הישיבות. הוא אמר כמה וכמה פעמים במהלך השיעור.
כלומר, הוא משאיר פתח לכל אלה שאינם באמת יושבים ולומדים?
הוא לא התייחס, אני חייב לומר, הוא לא התייחס לזה אתמול, אבל כן, התייחס לזה בעבר יותר מפעם אחת, שהוא אומר, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. נאמר גם נאמר על ידו, אתמול הוא לא דיבר על הנושא הזה.
טוב, אז בעצם הרסת, עשית ספוילר. אם מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, ואנחנו יודעים שאיזה 5,000 במחזור לא לומדים מתוך ה-12, אז אולי בעצם מכלל הלאו נבין את ההן.
לכן הדגשתי שהוא לא דיבר על זה אתמול. אני יכול, האם פרשנות שלי ייתכן מאוד שאתם צודקים, אבל הוא יכל גם לומר את זה.
אני לא יודע אם זה פרשנות שלי, זה תקווה שלי שהוא לא
הורס בבית. באירוע הזה, אני חוזר איתכם לשיחה שלנו ביום רביעי שעבר, שאמרתי לכם שההבנה שלי מראשי הסיעות החרדיות, שלא נראה עידוד של ההנהגה הרוחנית לגיוס גם אלו שלא לומדים, ולכן המסקנה הייתה, וזו המסקנה גם על פי המדברת מול הראשון לציון, ש... אנחנו נראה עצירה של התקציבים, אפילו עצירה מוחלטת של תקציבי הישיבות, תקציבי הכוללים, אבל תדעו, לא יהיה מזה, אם אתם חפשים תוצאה של גיוס תלמידי ישיבות, לא תראו גיוס של תלמידי ישיבות, ולזה התכוון אתמול מרן הראשון לציון, כמנהיג הציבור החרדי-ספרדי, לבוא ולומר, תנהלו מגעים, תנהלו שיחות, הכל טוב ויפה, בבני הישיבות, במדינת היהודים, איש לא יצליח לגעת, זה המסר שהוא ביקש להעביר אתמול, אגב, לא פגיעה בחיילי צהל, אני במקרה גם יצא לי לסקר בחודשים האחרונים את הביקורים שלו, מהטייסים בחיל האוויר, ועד הלוחמים בגבול רצועת עזה, שקיבלו אותו בזרועות פתוחות, חיבק, כתב ספר מיוחד עבורם למלחמה הזו, אבל יש את סוגיית לומדי התורה, שבזה הוא לא מוכן להתפשר, כמו שאמרתם,
מה יקרה?
למה שאמר אביו מרן הרב עובדיה יוסף, כשנה לפני פטירתו.
מה יקרה אם ייקחו 100 מקרי בוחן, כאלה שיודעים שאינם לומדים ואינם יושבים יום אחד בישיבה, ויוציאו להם צווים וישלחו להם משטרה צבאית ויגייסו אותם. יגלגלו עגלות אשפה בוערות במורד בר אילן בירושלים?
אני נעשה סדר. אתה הזכרת בר אילן, אז התשובה היא כן לגבי בר אילן, כי בבר אילן אלו שמפגינים אלו קיצוניים. כשאתה מדבר עם המנהיגים החרדים, גם אם הם לא מעודדים גיוס של מי שלא לומד, הם אומרים לך מפורש, האחריות שלנו היא אך ורק על מי שלומד תורה. מי שלא לומד תורה, שיסתדר עם הצבא, זה לא עניין שלנו. אנחנו לא באים לתת פה פטור גורף לכל מי שלובש שחור לבן. וזו גם האחריות
שלנו. אני אגיד לך למה השאלה
אומר, אני אומר אותה, מדגיש שוב ושוב, בני ישיבות.
אני אגיד לך למה השאלה של אריה מעניינת, כי בסוף השבוע, או קצת לפניו, חברנו, עמיתנו, עקיבא נוביק, פרסם תמונה בטוויטר, אחר כך הוריד אותה, של תלמידים, במרכאות, של ישיבה, שהיא בעצם ישיבת מפלט, מתברר שיש ישיבות כאלה שמאכלסות את אלה שלא לומדים, וזה כאילו סוג של כיסוי, והחברה עכשיו בסקי בשוויץ, התמונה שהם מצטלמים ועושים סקי בשלג, והשאלה היא באמת מה יקרה, בדיוק, אני חוזר לשאלה של אריה, אם בעצם את האנשים האלה, המדינה תגייס, וכן, בכפייה, עד כמה זה יציד פה אש שאי אפשר יהיה לחבות?
זה בדיוק הפער הגדול בין הסיעות החרדיות, שזה ש"ס, דגל התורה ואגודת ישראל, סוגריים, שים לב, לגיבוי החד משמעי של כל הסיעות החרדיות, הדברים של הראשון לציון, רוצה לומר, כולנו כסיעות חרדיות מאוחדות, מאוחדים סביב הרב יצחק יוסף, לבין הפלג הירושלמי ומאה שערים וכדומה, שהם כן יצאו להפגין על כל מעצר של אריק. אני מזכיר לך, כל ההפגנות שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה סביב תלמידי ישיבות שלא מגישים את הדיחוי באופן טכני כהצהרתי, לא הולכים
למשקת הכנסת. שאפילו לא באים, באים לקבל
לא
פטור.
לא מתייצבים לקבל את הפטור, ואז עוצרים אותם מהרגע שמשטרת נוער עוצרת אותם בכביש, מזהים על המחשב ישר שמדובר בעריק, מעבירים אותם למשטרה הצבאית, ואז תורי הפגנות. שם לא תראה את, את ההנהגה החרדית נמצאת במקום הזה, היא תהיה במקום של להגן על לומדי התורה. מי שלא לומד, משתמש בפטור כדי לברוח מהצבא, אני לא רואה את ההנהגה החרדית שמגיעה ומתייצבת מאחורה.
ישי כהן, כיכר השבת. תודה רבה. זמן, תודה רבה לך.
תודה. רגע, בן, אנחנו לא תשים יחד?
בשלב הזה, אנחנו נתאם את זה, הכל יהיה מתואם בינינו, אבל בסוד כמובן.
חודש טוב,
למתגייסים וללא מתגייסים. עדי כרמי, בכיר בשב"כ לשעבר, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה.
אז יש לנו היום פרסום של השב"כ במשטרה על מעצר של 13 תושבי צפון ערבים ישראלים. תכננו לבצע פיגועי טרור בישראל. היו בקשר עם החמאס, הכתבי אישום הוגשו היום, רצו להגיע למתקנים אסטרטגיים ולשלוח מיקום משם לחמאס וחיזבאללה כדי שהטילים המדויקים יפגעו במתקנים. זה נראה לי קצת, תמיד יש את איזשהו קטע שנראה לי קצת, בוא נאמר לא רציני, בוא נאמר בעדינות, חיזבאללה לא צריך שישלחו לו שום מיקום של מתקן אסטרטגי בעידן הגוגל ארת, אבל בכל זאת יש פה כאן חקירה די ממושכת ודי מוצלחת.
נכון, אנחנו מדברים על תשתית שהתארגנה עם ממלח, עם מימון, שהייתה מקושרת לחמאס בעזה, שהייתה מקושרת לאמלח ביהודה ושומרון, ואני לא, אם השבק מפרסם משהו בסגנון הזה, כנראה שזה עלה בחקירה, וכנראה שהיו להם כוונות שכאלה. לעתים, אתה יודע, כשיש לך סוכן ביד שיכול לסייע במיקום, ב-GPS, אני חושב שזה כן יכול לסייע לכוון פילים לכיוון מדינת ישראל, אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו מדברים היום מתחילת המלחמה על מעצר של 80 ערבים ישראלים שעסקו בפעילות חבלנית, 30 מהם זה מתחילת 2024, וזה עדיין, אתה יודע, זה מה שאנחנו יודעים. צריך להגיד שזה סיכוי מאוד מאוד משמעותי, כי לערבי ישראל, כמו לכל אזרח, כמוני כמוך, יש חופש תנועה, יש יכולת לנהוג, לנסוע בתוך רחבי מדינת ישראל, להגיע לכל מקום, אף אחד לא שואל אותם שאלות, ולכן האיום הזה הוא איום מאוד חמור ומאוד משמעותי.
אחד הפרטים ששמענו הוא שהמידע הגיע מתוך דברים שתפסו ברצועת עזה. מחשבים או קובצי מחשב, השאלה אם זה הסיפור או שפשוט לא רוצים לשרוף את השטינקר.
תראה, אני לא חושב שזה הסיפור, ויחד עם זאת אנחנו הגענו ברצועת עזה לתשתיות של מידע של ארגון החמאס, אני מניח שזה הצליב מידע, זה בטוח, וצריך להגיד מעבר לזה, יש שם אנשים שגם היו מעורבים בשומר החומות, שירות הביטחון הכללי הצהיר שלא נשכח ולא נסלח לאף אדם שהשתתף בפעילות חבלנית.
אבל כנראה שהשופט שכח וסלח, כי הם לא ישבו הרבה זמן בכלא.
כן, אבל אתה יודע, כשאתה עוסק בפעילות סיכול, אז אתה לא הולך ובודק, בכל אופן אני לא הייתי שם, מה אני, איך, מה קבע בית המשפט, אלא אתה כבר עוסק בסיכול הבא ובמבצע הבא, ויחד מכל מה שאני אומר, צריך לזכור שערביי ישראל באמת תחילת המלחמה,
זו השאלה הבאה שלי, אולי האחרונה, כי אחרי שאמרנו כל זה, ודיברת על 30-40 עצורים, בסוף שבק, וזה בא לידי ביטוי בדיונים עכשיו לקראת הרמדאן שמתחיל מחר, אומר ערביי ישראל שקטים, כל התחזיות הבין גביריות על, על אולי, אולי שומר, אירועי שומר חומות נוספים מתבדים, ולכן אין, אין צורך אפילו להגביל אותם וכאלה, אז זו, זה המחצית או אולי שני שליש המלאים של הקוס.
כן, תראה, אנחנו מדברים על 80 עצורים, אנחנו יודעים כמה, מה מספר ערבי ישראל בתוך מדינת ישראל, בשונה מעזה והיוש, יש לנו ספירה מדויקת של כל אזרחי ישראל, וכשאתה בודק את המספרים, אז זה מספר מאוד מאוד קטן, וצריך להגיד שאתה יודע, ערבי ישראל גם נלחמו באוגדת עזה, יש גם מהם שנרצחו, ויש מהם שנחטפו, ויש מהם שגם, אני מכיר אישית, אנשים שהגיעו עם חבילות לחיילים, ויש ביניהם שגם מביאים רצון להתגייס לצה"ל.
אלה ששלחו אופניים, היו אופניים ששלחו אופניים לילדים של המפונים ושרפו להם את העסק, אבל תשמע, אתה לא צריך מיליון ערביי ישראל בשביל לחולל מהומות בהר הבית. אם יש לך 1,000 כאלה, זה ידליק את ההר.
נכון, אבל עדיין שאנחנו מדברים על חופש הפולחן ואנחנו מסתכלים הרבה שנים אחורה ומה הסטטוס קוו שקיים בהר הבית, הערכת המצב אומרת שצריך, לא שצריך, שזה לטובתנו לאפשר לציבור הערבי במדינת ישראל לקיים את המצווה שמבחינתם זה לעלות להר הבית. אני חושב שיש בזה כמה להרגיע, אנחנו צריכים לקרב, אנחנו צריכים לגשר, אנחנו צריכים לדעתי להפוך את ערבי ישראל לגשר, ולטפל ביד קשה מאוד בכל מי שנוגע בטרור, יד קשה מאוד, תחזור לאמל"ח, למשפחות הפשע, ביד קשה מאוד, שיכוונו לשם.
עדי כרמי, למי שממאזיננו שהוא ערבי ישראלי, רמדאן כרים ממחר, ושקט, תודה.
תודה רבה.
ויש לנו אגב, תדע לך, אריה מאזינים ערבים ישראלים, חלקם אפילו מגיבים וכותבים לי כל הזמן. משה רדמן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אז עברת חתיכת לילה, עצרו אותך, אבל הפעם זה לא, אני מכיר משטרה, הייתי כתב משטרה הרבה מאוד שנים, כשהם רוצים לקחת מישהו ולטרטר אותו, הם עושים מה שעשו לך. ספר מה עשו לך הלילה.
כן, זה המעצר השביעי, אבל אין ספק שיש כאן איזושהי עליית מדרגה. זה התחיל מזה שקטפו אותי באמצע ההפגנה מתוך מאות, לקחו אותי בתחנה, אמרו לי שאני נעצר ללילה באבו כביר עוד לפני שבכלל חקרו אותי, זאת אומרת, הניירות כבר היו מלאים עוד לפני שחוקר ראה אותי.
סליחה על השאלה הקנטרנית, אתה היית על הכביש או על המדרכה כשקטפו אותך?
על הכביש, על הכביש.
לא שמעתי אותך.
על הכביש, על הכביש. ולאורך כל הלילה, כמו שעושים לאסירים ביטחוניים, פשוט התעללו, אין מילה אחרת. מעבירים אותי מתחנה לתחנה, לא נותנים לי לישון, עברתי 5 תחנות לאורך הלילה, בלי אוכל, בלי שינה, בלי מים. אין ספק, אני אומר עוד פעם, ואני באמת לאורך כל, תמכיר אותי בן, לאורך כל 14 חודשים של המחאה, ניסיתי כל הזמן לדון את המשטרה לכף זכות, ולנסות להכניס את עצמי לרגליים ולנעליים של השוטרים ושל הקצינים, אבל מה שקרה פה היום, הוא תמוע בסדרי גודל. זה ממש הייתה התעללות מכוונת והתאמרות מכוונת, שהמטרה שלה כנראה זה, איך אמר הטורן שלהם בבית המשפט, הוא לא הבין את הרמז. זה דיבורים של מאפיה.
מצד שני, ראינו את השוטרת מגב בועטת בחרדי באותו יום די באלימות, זאת אומרת שהמשטרה אולי הסבלנות שלה קצרה לכולם בשעת מלחמה.
אני עוד לא שמעתי על מישהו מהמרכאות של החרדים שלקחו ו... תיבזו אותו בין תחנות ולא נתנו לו לישון ולא נתנו לו לשתות ולאכול.
אני שמעתי, אני יכול לשלוח לך את הפרטים אחר כך על ילד בן 14 שהחזיקו אותו אזוק בשלוש תחנות משטרה שונות על הספסל בלילה.
מה עכשיו באירוע הזה?
לא, לפני 4 חודשים. לא,
אנחנו מדברים על עכשיו.
א', מדבר על עכשיו, וב', צריך גם להשוות בין ההפגנות. אני מזכיר לך שבהפגנה הזאת של החרדים שאתה מדבר, שרפו פחים וזרקו פחים על שוטרים וקיללו אותם נאצים ודפקו להם גרופים. אנחנו עדיין, למרות כמה שהם עושים לצייר אותנו, מחאה בלתי אלימה, שכל מה שעשינו זה לשכב על הכביש, לדרוס בחירות, אף אחד לא התנגד לשוטרים, אפשר לראות גם בסרטונים, אני חושב, גרוף משוטר ששובר לי את המשקפיים, ועדיין מקפיד על אי אלימות מוחלטת. אז להשוות את זה לחרדים זה לא כל כך הוגן, אריה. ואני אומר עוד פעם, החלק החשוב פה, וזה מה שזה הסיבה שהיה חשוב לי לעלות אחרי הלילה הזה, זה כדי להגיד לציבור, הדיקטטורה המשיחית שאנחנו מדברים עליה כבר הרבה זמן, היא קורית פה הלכה למעשה. מה שקורה עם משטרת ישראל, זה השתלטות עוינת, קליטה בר בן גביר ותפיסות העולם שלו.
ממשלה אחרת הייתה מתעלמת מחסימת כבישים כרונית? שזה רק בגלל שהם משיחיים, הם שולחים סוסים ומכתזיות לפנות את הכביש?
הם שינו קצת, הם שינו את ההתנהגות שלהם.
איתמר בן גביר אמר מפורשות, בערוץ 14, אני מזמין אותך, לפני שבועיים, אני כל שוטר שמכה מפגינים, ויש עליו שיימינג או כתבות בארץ, שיבוא אליי, אני אדבר איתו על קידום.
תראה, מה שמפריע לי, רדמן, מה שמפריע, אני די חלוק עם עצמי על הפגנות עכשיו, אבל כשראיתי שבן גביר דאג שישעו את השוטרת שבעתה בחרדי, למחרת האירוע המצולם, ולא עשה כלום מול הפרה שהצליף על הפרצוף של המפגין המבוגר, וגרם לו נזק גדול, ועוד כמה מקרים כאלה, שם אני מתחיל לדאוג, כי זה ברור לי שיש לו מדיניות, וזה המצב. לא יודע, אין לי תשובה מה עושים עם זה.
אני קורא לניצבי המשטרה לעמוד על העקרונות שלהם ועל התפקיד שלהם, לשמור על הדמוקרטיה ועל האזרחים, ולא להיות כלי שרת בידי איתמר בן גביר. הם אנשים טובים, הקצינים במשטרה, הם רק צריכים לזכור את הדרך. הדרך זה לא לרצות אדם קיצוני כל כך שמשתמש במשטרה כקרדום, אתה רואה את זה, פשוט משתמש בהם, כמו שאתה אומר באמת הדוגמה.
כל עוד אתם לא מפירים את החוק, אתה יכול לדרוש, אבל ברגע שאתה מפיר את החוק וחוסם את הכביש פעם שביעית, אין לך יכולת לדרוש.
אתה קראת לזה, קראת למרי אזרחי בהתנתקות.
מחאה אפקטיבית היא חלק מהכלים הלגיטימיים בדמוקרטיה.
והרי יודע את זה יותר טוב מכולנו, אבל...
זה חלק מהכלים הדמוקרטיים.
לא, אבל השר לא יכול. המשטרה היא לא כלי של השר. המשטרה היא כלי כאזרח ושלך, אריה.
חבר'ה. בדמוקרטיה המגיש מחליט מתי נגמר הזמן. תודה.
תודה רבה.
עודד ואנונו, ראש המחקר בצ'ק פוינט, שלום.
ערב טוב.
עודד?
כן, שלום, ערב טוב, מה שלום.
ערב טוב. אז הממשל האמריקאי בעצם מכריז מלחמה על טיק טוק. חוק חדש בארצות הברית מחייב את חברת האם למכור את האפליקציה ולנתק את הקשרים עם סין, ותוך חצי שנה לא עושים את זה, חוסמים את האפליקציה. אחד, למה? ושתיים, מה האפקטיביות של זה גלובלית, אם בכלל? כי אריה מאוד מאוד מודאג.
אוקיי. אז שאלה מצוינת, ואפשר להגיד שארצות הברית במלחמה עם טיק טוק כבר יותר מחמש שנים. למה? למה זה קורה עכשיו? למה עכשיו האולטימטום? כי צריך להבין שבעולם הסייבר יש את המלחמות של מאחורי הקלעים. וברגע שיש פלטפורמה שיש בה יותר משתי מיליארד משתמשים, שרובם אמריקאים, הפלטפורמה הזאת בעצם היא אחראית על מיקומים, מידע ותכנים, ובעצם כל המידע בעצם יושב בשרתים ברחבי העולם, שבעצם השרתים העיקריים נמצאים בסין. מה שזה אומר מבחינת הסייבר או מאחורי הקלעים, זה שבפוטנציאל יש לממשלת סין יכולת לבצע איסוף מודיעין מאוד עמוק, או דבר שני, בעצם לבצע מניפולציה מאוד גדולה על, על התוכן האמריקאי.
כלומר, יש פה שני דברים. אחד, לדעת איפה כל אחד מ-350 מיליון האמריקאים נמצא כרגע, ושתיים, זה לשכנע אותו להצביע בשביל טראמפ.
בפוטנציאל, כן. לגמרי, לחלוטין.
מה שנקרא קמפיין השפעה, אגב, זה דברים שעושים גם אצלנו, רשתות איראניות ואחרות, וזה לא רק טיק טוק, אבל תשמע, למה דווקא נתפלים לטיק טוק? כי זה, כי הבעלים שם סינים?
כי המידע יושב בסופו של... תראו, אנחנו בעידן אחר היום, אנחנו בעידן של בינה מלאכותית. ובעצם בעידן של בינה מלאכותית, למי שיש לו את הכמות מידע הכי גדולה, בעצם הוא, מה שנקרא, מנועי בינה מלאכותית שלו, הם יהיו הכי טובים, הוא הכי משמעותיים. והיתרון הזה שיש כרגע לשים, מבחינת האמריקאים, אתה רואה, בסופו של דבר זה החלטה אמריקאית, זה שהם לא רוצים שיהיה מידע על כל כך הרבה אזרחים אמריקאים שאין להם בעצם שליטה עליו. וזה
זה לא
כלל
זה
הביטחון
הלאומי. זה שאני לא סובל את הטיק טוק, זה בסדר, זה רק לא מהסיבות הנכונות. כלומר, אני לא סובל נערות צעירות שעושות פרצופים מול המסך.
ארי, יש הכל, זה רק נערות. אם אתה תתחיל לעלות על סרטונים של ארכיאולוגיה בטיק טוק, זה מה שתקבל. תאמין לי.
ארכיאולוגיה בטיק טוק?
כן, חד משמעית.
אנחנו לפני כמה שנים עשינו מחקר באמת על בסיס הודעות של האמריקאים, ובמקרה נתקלנו באיזשהו חולשה בפלטפורמה של טיק טוק, כמובן שדיווחנו, אבל שתבינו, כאילו חולשה קטנה בעצם נתנה לי כניסה למאגר מידע של יותר ממיליארד איש, שיכלתי לאסוף עליהם מידע.
אבל תגיד, עודד, בסוף מידע ואיסוף והשפעה, ובסוף המודיעין הסיני הרי שולט שם, ומה הם יכולים לעשות ביום פקודה עם הנכס הזה של טיק טוק, שנניח, אם לא יסגרו אותו?
תראה, בסופו של דבר, פעילות סייבר או פעילות התקפית, רוב הפעילות זה פעילות מודיעינית. בעצם יש להם יכולת מודיעינית לאסוף ולהרכיב תמונה. ובעצם אנחנו נמצאים בעידן של דיפ פייק ובינה מלאכותית, יש להם ממש יכולת מניפולציה על הציבור האמריקאי. צריך להבין שזה משמעותי.
זה משמעותי מאוד. עודד ואנונו, ראש המחקר בצ'ק פוינט, תודה. אל תיגע לי בחשבון טיק טוק.
תודה רבה.
לא יגע, מפתיע.
אין לי.
חבר'ה, אני מעלה שם אחלה סרטונים. בינתיים אבל. עורכים ומפיקים אסף ניבו ושמואל בן סימון, אחראי לשידור בני שאוזקי, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, חירות הזני, רונן שבתאי, ואיתי ניקסון, חנו ספורט עם קופן ומליניאק. ארי, אתה לא בטיק טוק?
לא בטיקטוק.
אתה יכול להיות אחלה טיקטוקר.
אני בקושי בבית. כלומר, בבית אני כן, אבל חוץ מזה, על הדברים האלה, על החשמל, אין לי אמון גדול.
נתראה פה מחר, עם מובילי הטיקטוק. שלום.